חי תמיד איתי כוח.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול את לכם המאזינים 03-593-93 03-593-93 או לחילופין בפקס 03-616-4477 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר, רצוי לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם, עזרת השם ולא נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה, הטכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על עניין של פת הבאה בכסנין. מה זה פת הבאה בכסנין? שמברכים עליה מזונות ועל המחיה, ואם קבע סעודתו, מברך המוציא בברכת המזון עם נטילת ידיים. מה זה נקרא קביעות סעודה? אז אמרנו שיש בזה שתי גישות, שנחלקו בזה בני ספרד ובני אשכנז. הגישה הראשונה שכך בני ספרד נוהגים, זה שאדם צריך לאכול 216 גרם כדי לברך ברכת המזון, כמו שאמרנו, המוציא עם נטילת ידיים וברכה, ופחות מ-162 גרם זה מזונות ועל המחיה. אם הוא אכל בין 162 ל-216 גרם, אז הוא נכנס לספק האם אכילת פרה זה 3 ביצים או 4 ביצים, והשתדל להוסיף עוד קצת כדי להגיע ל-216 גרם. אבל אם הוא לא הוסיף, ואוכל בין 162 ל-216, אז בחמת הספק יברך רק ברכה האחרונה של על המחיה. לעומת זאת, בני אשכנז נוהגים, כדעת הכרעת הגרא, שהמשנה ברורה מביא אותו בספר קטן כ"ד, בסימן קס"ט, שזה שיעור של סעודת בוקר וערב, שיעור יותר גדול, בערך 6 ביצים, 325 גרם, ופחות מהשיעור הזה, אמנם ראוי לכתחילה לא לאכול שיעור של יותר 216 גרם, כי זה ספק, כפי שכותב המשנה ברורה, אבל אם אכל, לא מברך, אלא אם כן יאכל שיעור של 325 גרם, אלא אם כן הוא אכל 4 ביצים וסבא, אם הוא אכל כמות של 4 ביצים של 216 גרם שמנה מאפים וסבא, באופן שאם אחרים היו אוכלים את זה עם דברים אחרים, אז הם כן היו מגיעים לשיעור הזה של סביעה של 325 גרם, אז אפילו שהוא אכל רק 216 גרם, אבל כיוון שאם היה אוכל את זה עם דברים אחרים, אז הוא כן היה מגיע לשיעור הגדול, ואחרים כן מגיעים לשיעור הגדול הזה, אז באופן כזה אנחנו אומרים שהוא צריך לברך ברכת המזון גם לבני אשכנז. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים שלבני אשכנז לא מברך ברכת המזון אלא רק ב-325 גרם, זה נאמר באופן שהוא לא סבא. אבל אם הוא סבא, אז כבר ב-216 גרם מברך ברכת המזון. נתנו מספר דוגמאות, רוגלח, עד 4 רוגלח אפשר לאכול כרגיל, מהרוגלח החמישי זה ספק, לפחות לבני ספרד, 6 רוגלח זה ברכת המזון. לבני אשכנז, עד 6 רוגלח, אז אפשר לאכול 5 רוגלח, אבל מ-6 רוגלח זה כבר ספק, וברכת המזון רק ב-8 רוגלח. זה לגבי הכמויות, אם נדבר על כמויות של בורקסים, אז שמה זה קצת שונה. בבורקסים מצד אחד לא מצרפים את המילוי לבני ספרד, מצד שני, לבני אשכנז שצריך שיעור יותר גדול, אז כן מצרפים את המילוי. אז איך עושים? ניקח בורקס חלבי רגיל משולש, או בורקס תפוח אדמה, עד 4 בורקסים אפשר לאכול כרגיל, כי זה בלי המילוי לא מגיע ל-216. מהבורקס החמישי זה ספק, ב-6 בורקסים אפשר לעבור ברכת המזון. לבני ספרד, כי בבורקס לבד, בלי המילוי, יש כבר 216, גם כל אחד שוקל בלי המילוי 40-42. ולבני אשכנז, כיוון שאם המילוי זה שוקל כל אחד 55, אז ב-6 בורקסים מגיעים כבר לשיעור של כמות של 6 ביצים, 325 גרם, ומברכים על זה ברכת המזון. בפיצות למשל, הפיצות אלו שלשים אותם ברוב מפירות, שברכתם מזונות. יש פיצות שברכתם המוציא, נדבר על זה בזאת השם בהמשך. אבל הפיצות שברכתם בורא מיני מזונות, שלשים את הבצק ברוב מפירות, מה שהבדת צדה החרדית בקשרות שלהם מקפידים, אז עד משולש וחצי אפשר לאכול כרגיל. ממשולש וחצי נכנסים לבית הספק, האם זה בין 162 ל-216 גרם, ומ-2.25 בורקסים, כבר אז צריך לברך ברכת המזון, מכיוון שבשיעור הזה יש שיעור של 216 גרם לבני ספרד, גם בלי הרסק והגבינה צהובה, ולבני אשכנז, עם הרסק והגבינה צהובה, זה מגיע לשיעור של 325 גרם, בקצת יותר משתי משולשים, 2.25. בדיעבד, אם הוא אוכל רק שתי משולשים, והוא שבע, יש לצרף פה כמה וכמה ספקות, ולברך ברכת המזון גם לבני ספרד, וגם לבני אשכנז. זה לגבי הכמויות. מה קורה עם אדם התחיל לאכול, על דעת לאכול כמות מועטת. הוא בירך בורא מיני מזונות, על דעת לאכול 3 בורקסים, או 3 רוגלח. ובאמצע הוא מחליט שהוא רוצה לאכול עוד 3 בורקסים, עוד 3 רוגלח. אז בסוף הוא יבר ברכת המזון, כפי שכותב הראש, מביא אותה שולחן אור בסעיף ו'. אבל נטילת ידיים וברכת המוציא, הוא לא צריך. למה? כי מכאן ועלה אין לו שיעור של קביעות צעודה. אלא אם כן הוא אוכל כמות כזאת גדולה מכאן ועלה של קביעות צעודה. זאת אומרת, הוא אכל למשל 2 רוגלח, או 2 בורקסים. הוא החליט שמעכשיו הוא רוצה לאכול עוד 6 רוגלח או 6 בורקסים, אז הוא נוטל ידיים וברך המוציא ובסוף ברכת המזון. אבל אם הוא החליט שמכאן הוא רוצה לאכול רק עוד 3, שבצירוף ה3 הראשונים יהיה לו ברכת המזון, אז הוא לא מברך הנטילת ידיים ולא המוציא. לגבי ברכת בורא מיני מזונות, אז השער הציון מחדש בעוד חף א', שאם הוא היה נמלח גמור, זאת אומרת, הוא מכיר את עצמו שאו שהוא אוכל כמות של על המחיה, או שהוא אוכל כמות של ברכת המזון. אם הוא אוכל כמות של על המחיה, אז מראש הוא נוטל יד, הוא מברך מזונות, ואם הוא מתכנן לאכול כמות של ברכת המזון, אז מראש הוא נוטל ידיים, ומברך המוציא, וזה שהוא לא עשה כזה דבר לברך המוציא בהתחלה עם נטילת ידיים, זה מראה שהוא נמלח גמור, שהוא לא תכנן לאכול כזה כמות גדולה. אז במילא ברגע שהוא מתחיל את הרוגלח החמישי או את הבורקס החמישי שהוא כבר נכנס לבית הספק, אז הוא יצטרך לברך שוב פעם בורא מיני מזונות. אבל אם הוא בן אדם שלא בדיוק מתכנן את אכילתו מראש, אבל אני מתחיל לאכול מה שיהיה, יהיה, לא מתכנן מראש, אז אין לו דין של נמלח גמור, והוא לא יברך שוב פעם בורא מיני מזונות, אלא רק בסוף ברכת המזון. לכן כל אדם ואדם צריך מראש לתכנן את עצמו כמה הוא רוצה לאכול, אם זה כמות לא גדולה, אז זה בזונות ועל המחיה. אם זה כמות גדולה, אז מראש ייטול ידיים, ואיך הנטילת ידיים מוציא ברכת המזון. תוך כמה זמן צריך לאכול את השיעור הזה? 216 גרם לבני ספרד, או 325 גרם לבני אשכנז, כפי שאמרנו, אצל בני אשכנז המילוי מצטרף, זאת אומרת שגם אם אתה אוכל לא כמות גדולה של מאפים, אבל אתה אוכל עם זה ביחד עוד דברים, אז זה מצטרף ומגיע לשיעור של 325 גרם. תוך כמה זמן צריך לאכול את זה? אז בפוסקים, גם בראשונים וגם בשולחן ערוך, לא הוזכר זמן. הראשון שדיבר בזה זה הגוצ'ובר, דובב בשרים, הוא אמר שצריך לאכול כזית אחד, ועדיף שזה יהיה כזית הראשון, תוך כדי אכילת פרס. כזית אחד לאכול תוך כדי אכילת פרס, בין 4 דקות ל-7 דקות, אבל השאר אין איזה הגבלת זמן, והביאור הוא פשוט. כמו שבלחם, אם אדם אוכל לחם כזית אחד, בתוך כדי אכילת פרס, נגיד פרוסת לחם, אפילו פחות, 2/3 פרוסת לחם, תוך 4 דקות, אחר כך אוכל עוד 10-15 פרוסות, לאט לאט, כל פרוסה ב-10 דקות, רבע שעה. בסופו של יום, הוא שבע, אחרי שעתיים הוא שבע מאוד. הוא צריך לעבור ברכת המזון, מדאורייתא, כפי שכותב המשנה ברורה בסימן רשות סעיף קטן א', בשם הפרי בגדים, למה? ואכלת יש פה, כי הוא אכל כזית בכדי אכילת פרס. וסבת גם יש פה, כי סוף סוף הוא שבע. בשביעה אין דין לאכול כזית בכדי אכילת פרס כל כזית. בשביעה יש דין לסבוע. אכילה צריך לאכול כזית בכדי אכילת פרס. שביעה אין דין של זמן. אז לכן גם פה, השיעור של קביעות סעודה זה שיעור של שביעה, לפחות מה שבני אדם רגילים לסבוע. אם הוא סבע ואחרים לא סביעים, אז אין לו ברכת המזון, דאורייתא. רק אם אחרים, אם הוא אוכל כמות כזאת, שהוא סבע ואחרים לא סביעים, אז זה לא טוב. צריך דווקא לאכול כמות כזאת, שאחרים סביעים בכמות הזאת, ואפילו הוא לא סבע בדלה דעתו, כדעת הרמב״ם, שפוסק אותה שולחן אור בסעיבה. לכל פנים, הכל מסתובב סביב שיעור קביעות, סביב שיעור סביעה. אז לכן, לא צריך ואין הגבלת זמן. מה שהוא אומר שצריך מאוד להקפיד, לפעמים יושבים באירועים בכל מיני מקומות, ואוכלים לאט לאט. פה אוכל שתי בורקסים, אחרי 20 דקות אוכל עוד שתי רוגלח, אחרי חצי שעה אוכל עוד 3 בורקסים. בסופו של יום הוא אוכל פה תוך שעה וחצי, שעתיים, אוכל פה כמות גדולה של קביעות סעודה. הוא צריך לברך ברכת המזון בסוף. הנה, אם כן, באמצע רע, אוכל 3 בורקסים, הפסיק 72 דקות. ואחר כך אוכל עוד 3, זה לא מצטרף, כי 72 דקות בעצם ניתקו את שתי האכילות, כדי שיעור עיכול, הוא בכלל הפסיד את הברכה הראשונה, האחרונה של האכילה הראשונה. אבל אם לא, צריך לברך ברכת המזון. נכון שאור לציון כותב לאכול תוך 72 דקות את כל האכילה, והוא כותב את זה מעצמו, ולכן לכתחילה באמת צריך להשתדל לעשות ולאכול את כל האכילה בתוך 72 דקות, ולהשתדל גם כמו שהליכות עולם בחילת ב' כותב, כל כזית לאכול תוך 4-7 דקות, ולא אכפת לנו מה הזמן של ההפרש בין כזית לכזית. זאת אומרת, אם יש לך למשל ב-4 ביצים 8 כזיתות, אתה כל כזית אוכל תוך 4-7 דקות, ואתה מחכה 10 דקות רבע שעה, וכן על זה הדרך. עוד פעם כזית אחד תוך 4-7 דקות, ועוד פעם מחכה 10 דקות רבע שעה. גם לפי הליכות עולם זה בסדר. אז לכן צריכים מאוד להיזהר, שאם יושבים בכל מיני אירועים וכדומה, ואוכלים מאפים, אפילו שיש קצת הפסקים ביניהם של רבע שעה 20 דקות, אבל בסוף הגעת לשיעור של 216 גרם, או לבני אשכנז 325 גרם, אז צריך לברך על זה בסוף ברכת המזון. האם מותר לאדם לחלק את האכילה? הוא רוצה עכשיו לאכול 6 בורקסים, הוא רוצה לאכול עכשיו 2 משולשים של פיצה. מה, אני אוכל משולש אחד, אני אבך על המחיה, אני אעשה איזו הפסקה של רבע שעה, ועוד פעם אני אבך מזונות ועל המחיה. אסור לעשות כזה דבר. זה גורם ברכה שאינה צריכה. הרי אתה בעצם מתכנן לאכול כמות של קביעות סעודה. אז הברכה שלך זה המוציא בברכת המזון. איך נכנס פה למחיה באמצע? נכון שבסופו של דבר אני מברך פחות ברכות, כי לא בירכתי ברכת המזון, אז חסכתי 4 ברכות, וכנגד זה הכנסתי שתייה למחיה, וזה לא קשור. זה, המקום שלה למחיה לא נמצא פה, זה לא שייך פה. לכן, צריכים להקפיד שלא לעשות כזה דבר, כי זה גורם ברכה שאינה צריכה. אבל אם אדם, דרך משל, אכל 3 בורקסים, והוא חושב שהוא לא רוצה עוד, אכל בירך על המחיה. יכול להיות שאחר כך אני ארצה עוד, אני לא יודע מתי, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע מתי אני ארצה. ולאחר כמה דקות, רבע שעה, 10 דקות, אפילו 5 דקות, הוא פתאום מתחרט, הוא רוצה לאכול עוד 3 בורקסים. אז בכזה מצב, אנחנו נאמר לו שהוא יכול להמשיך לאכול. אין פה בעיה. כל הבעיה שאתה מראש מתכנן לאכול 6 בורקסים, ואתה מחלק את האכילה על ידי ברכת על המחיה. זה ברכה שאינה צריכה. אבל אם מראש תכננת לאכול 3, בירכת על המחיה. ולאחר מכן אתה רוצה שוב פעם, לא בתכנון מראש, עוד פעם מתחשק לך לאכול 3 בורקסים, על זה אין ספק, אתה יכול לאכול שוב פעם 3 בורקסים ולברך מזונות ועל המחיה. כל פנים, הרעיון של כל המהלכים של הדברים הללו, זה שאדם מראש ידע לתכנן את עצמו בצורה מסודרת. כמובן שקביעות סעודה שייך דווקא על מאפים, על תבשיל אין קביעות סעודה. כמובן בקוף סמכן צעיף י' ג', אם אדם יאכל קוסקוס או יטריות, אפילו בכמות מאוד גדולה, אין בזה דין גבירות סעודה לכתחילה. אם הוא אוכל בצק מתוגן בשמן, כמו סופגניות, יש בזה ספק, נדבר בזרד השם לכמן, אבל מזונות שהם אין בהם תואר פת, כמו קוסקוס, יטריות, פתיתים וכדומה, אין בזה שאלה של קביעות סעודה, וגם מה שיוכל, הוא לא מברך בסופו של דבר ברכת המזון. כמו כן, נראה בעזרת השם בהמשך, שיש דברים שאין עליהם תואר פת או תורת פת, דברים מאוד מאוד דקים, כמו ופלים, אובלטים, או בלינצ'ס מאוד מאוד דק, שבאופנים מסוימים אין בזה דין של קביעות סעודה, כי דבר שהוא מאוד מאוד דק, אין עליו תורת פת, כנסגר בסעיף תתוו. אבל אנחנו מדברים על המאפים הרגילים, רוגלח, בורקסים, ביסקוויטים, עוגיות למיניהם, פיצות וכדומה. אם אתה אוכל כמות גדולה, יש בזה שיעור של קביעות סעודה, וצריך לטול ידיים, לבח נטילת ידיים בסוף ברכת המזון, וחכם עניו בראשו יסדר את אכילתו מראש בצורה מאוזנת. בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך לדון מה זה פת הבא בכסלין. זה סעיף זין בשולחן ערוך עם ארמון השלוחות הלכתיות, ובעזרת השם ככה נשתדל להקיף את כל הנושא הזה של מיני מאפים, בברכה ראשונה ואחרונה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אל מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, לשונותיכם מאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בחסות
מזגן אלקטרה בדץ, חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר, גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז. נתיב פיתוח מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של הרב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
שואב אבק רובוטי או חופשה במלון? יש לנו חבילות שיגדילו לכם את הסיכוי לזכות ויעניקו לכם מתנה בלי הגרלה. חייגו עכשיו להגרלה של בית חם, כוכבית 9886.
שלום, אני חיים, בן 27, אברך כולל מגדל אור. הוא אבא שלנו לכל דבר. רק בזכותו הקמנו, אני ואשתי, בית תורני ויציב. האמון, האהבה, הקבלה ללא תנאים. אין לנו מילים. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדל אור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת. עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרבו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבת מגדל אור, 072-213-2777.
רוצים לענות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? אושר בכבוד, בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, מאפשרת לכם לענות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים מגילאי 6 ועד 14, עם מגוון מסלולי השקעה בהתאמה אישית תוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, 026201071, 026201071. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לפנות למאזין הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, כדי שנוכל לתת את האפשרות לכל המאזינים לשאול, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, עד כמה שאפשר. שלום למאזין הראשון.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, הרכבת בתל אביב, בני ברק תל אביב, שהיה חילולי שבת, מותר לסתור בזה בשבת, מי יכול?
הרכבות הללו, גם מה שיש מירושלים לתל אביב, וגם מה שקורה בתוך תל אביב, שהם נבנים בשבת, הם נבנים על ידי גויים כידוע, אבל, וזה קצת מקל את העניין, אבל מצד שני, יש לנו הלכה, שדבר שנעשה על ידי גוי, הרי שאסור ליהנות ממנו, עד שיעבור זמן של בכדי שיעשו. בכדי שיעשו זה אומר, שאם לצורך העניין, בנו את הרכבת ב-500, עבדו 500 שבתות, אז צריך להמתין כנגד זה 500 ימי חול. אין לנו נתונים ברורים, לפחות על הרכבת של ירושלים, תל אביב, כמה שבתות עברו, אבל זה לא בקבלנות, זה בשכיר יום. כיוון שזה לא בקבלנות, זה בשכיר יום, אז לפי המבואר בסימן רשמם ג' סעיף ד' וגם שין חפאי סעיף י' ד', אז צריך להמתין בכדי שיעשו, שזה הזמן של השבתות שעברו, שאין לנו מידע. אחרי שיעבור הזמן הזה, ובואו ניקח את הזמן לחומרה, שגם אם נגיד שעבדו שם, בואו נאמר, במשך, יצא לנו אז, שהזמן הכי הכי הרחוק שיכול להיות, שזה משהו כמו שנתיים, שלוש, יעבור בכדי שיעשו, זה הזמן הכי לחומרה שיכול להיות, גם אז יהיה מותר לנסוע שם רק כשיש צורך. למה? מכיוון שיש לנו דין בשימן של חפי, סימן של חפי סעיף י' ד', שדבר שעבדו בו בשבת בפרסיה, אז לפחות לדעת חלק מהפוסקים, כך דעת המגן אברהם בדעת השולחן ערוך, אסור לעולם ליהנות מזה, כי עבדו בזה בפרסיה. אמנם יש פוסקים שחולקים ואומרים שזה רק דין מיוחד בקבר, וזה לא בכל דבר, אז בשעת הצורך אפשר להקל בדבר, כמו שהמשנה ברורה כותב שם בסעיף קטן, עין ג' בסימן של חפי. אז מסקנת ההלכה, מי שאין לו צורך, אלא רק סתם טיולים וכדומה, לא ייסע ברכבות הללו, מי שיש לו צורך, ימתין שיעבור בכדי שיעשו. אני לא הצלחתי לבדוק כמה שבתות עבדו שם, אבל אמרתי שאם אתה מדבר על הרכבת של ירושלים תל אביב, אז שנתיים שלוש ודאי עובר בכדי שיעשו.
עכשיו, ברשמי דלת מובע שבית, אז המשנבר המביא, שאם זה שכיר יום, אז אסור מדינה.
אסור מדינה עד שיעבור בכדי שיעשו, כן.
זה לא בקבלנות, אבל בכדי שיעשו?
לא. אם זה בקבלנות, אז רק נכון להחמיר שלא ייכנסו בו. ואם זה שכיר יום, זה מדינה, ועל זה צריך להמתין בכדי שיעשו.
עכשיו, אם העבודות היו רק בשבת, אז מה זה כדי שיעשו? הרי לא שייך ביום חול, לא עובדים, רק אז זה כדי שיעשו, הרי בשבת...
העבודה של שבת, יכולו לעבוד ביום חול. אנחנו מניעים...
ביום חול, הם לא יוכלו לעבוד.
מה זה לא יוכלו לעבוד? למה לא יוכלו לעבוד?
הם טענו שביום חול הם לא יכולים לעבוד.
ברכבת של ירושלים, תל אביב, למשל, הם עבדו גם ביום חול וגם בשבת. אז במילא אנחנו ממירים את השבת עוד בימות החול. אם אתה מדבר על סוג כזה שאי אפשר לעבוד ביום חול, זה בעיה חמורה, אז אין פה בכדי שיעשו. אי אפשר להמיר את הבכדי שיעשו לימות החול, אבל לא נראה לי שזה המציאות, אלא פשוט יותר נוח לעבוד בשבת.
למעשה, ראוי להחמיר רק אם חייבים
לנסוע. למעשה, אם זה לא נסיעה הכרחית, נסיעה הכרחית זה אדם שצריך לנסוע ממקום למקום, ובאוטובוס לוקח לו פי שתיים זמן. זה בסדר, אחרי שיעבור בכדי שיעשו, אמרתי, ירושלים, תל אביב, שנתיים, שלוש, אני חושב שאנחנו מוצאים כבר שנתיים אחרי פתיחת הרכבת, שנתיים, שלוש, עצה לנו בחשבון שזה ודאי עבר בכדי שיעשו, כי גם אם עבדו שם 20 שנה ותיקח את השבתות ותאמיר אותם בימות החול, פחות או יותר זה זמן של 3 שנים במקסימום. אבל אם זה לא צורך, סתם, אתה יודע, אנשים נוסעים בשביל התענוג, עושים טיול משפחתי, מה שנקרא ברכבת, שחיללו בשבת ובפרסיה, אז על זה, כפי שאמרנו, הכרעת המשנה ברורה בסימן של חפי, סעיף קטן עין ג', שאם זה לא לצורך, אז יש להחמיר.
תודה רבה. תודה רבה, אין טוב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני הייתי שואל את הרב, שאלה בסימן ד', הרב הראה גם זה בספר בחודש אלול, אדם שקם באמצע הלילה להתפנות, הוא צריך איתו ידיים עם כלי לברך אשר יצר, ובבוקר, כשהוא קם ונוטל, והמשנה ברורה מביא שצריך ליטול פעם שנייה, וכדי שלא יהיה ברכה לבטלה שערי ידיו נקיות, אז יסמוך את כל ברכות השחר.
לא שערי ידיו נקיות, שערי אין פה דין של בריאה חדשה.
בריאה חדשה, סליחה.
בריאה חדשה אדם נעשה פעם אחת ולא פעמיים, אז יסמיך לברכת על נטילת ידיים של הבוקר את כל ברכות השחר. זאת אומרת, אחרי שהוא מתלבש ומתארגן, אז ייטול ידיים, ויברך ברכת הנטילת ידיים, ויסמיך את כל ברכות השחר כדי לצאת גם את הראש וגם את הרשב"א. זה הבירור הלכה בסימן ד' סעיף א', על פי הבית יוסף בסימן ו'.
עכשיו, כן, הרב הדגיש שם, וגם הבירור הלכה מביא, שהשערי תשובה חולק, וככה כפחה מביא, שצריך לברך על נטילה ראשונה. עכשיו, רציתי לשאול את הרב...
רגע, על נטילה ראשונה בבוקר. זאת אומרת, הוא קם בלילה ונטל ידיים כי הוא צריך להתפנות. בבוקר כשהוא קם, אם כמובן גופו לא משוקץ, אז יברך לפי הקף החיים, וזה גם דעות שהמשנה ברורה מביא את זה שם במקום בסעיף קטן ד' בסימן ד', בפעם הראשונה, אף על פי שזה לא כל כך מובן, איך מסתדרים פה עם שני הטעמים של הראש והרשב"א.
כן, עכשיו, השאלה שלי, מה הדין אם לפי הקף החיים והשערי תשובה, אי אפשר לברך על פעם ראשונה? או שהוא קם והוא צריך להתפנות, הוא לא משוקץ, הוא צריך להתפנות שהוא נוטל ידיים, ואז נלחץ לשירותים ונוטל פעם שנייה, הרי הבור הלכה מוכרח שלפי השערי תשובה אסור לברך. הוא אומר, זה אסור לברך, המטילה השנייה, גם אם הוא ישמוך, השערי תשובה לא מסכים לזה. או שאדם קם בשפות בוקר בשתיים, הוא נוטל ידיים, מברך אשר יצא, פעם שנייה איך הוא יברך. בעצם מצב שלפי השערי תשובה כפה חיים, יש הרבה מקרים שאדם לא יצריך בכלל לברך.
גם לפי השערי תשובה והכף החיים, אם הוא לא ייטול בבוקר מיד, אלא רק אחרי שהוא יתלבש, ייטול ויברך, זה ודאי יהיה טוב.
אבל אחרי שם לפני חצות, הוא רוצה להרוויח את הזוהר, שעשו לטייל.
אבל הוא קם אחרי חצות, הרי הוא קם באמצע הלילה. הוא קם באמצע הלילה והוא נטל ידיים. אז עכשיו אחרי שהוא חוזר לישון, זה כאילו השנה אחרי חצות, אז הוא לא חייב ליטול מיד בבוקר. אז מה שצריך לעשות זה פשוט להתפנות, להתלבש.
הוא כבר נהיה בריאה חדשה, אבל הוא כבר נהיה בריאה חדשה.
ואז ליטול את הפעם השנייה, מה זה הפעם השנייה? כלפי הלילה. ואז בכזה מצב, אם הוא יסמוך לברכת על נטילת ידיים כעת את כל ברכות השחר, אז לפי כולם הוא עשה בסדר.
אבל השערי תשובה כותב שלסמוך לא עוזר.
כן, לסמוך לא עוזר, אבל פה, מכיוון שהוא לא נטל בבוקר פעמיים, אלא רק פעם אחת, אז זה פה לפי כולם, ממה נפשך זה יעזור? לפי השערי תשובה וכף החיים, כי זה הנטילה הראשונה של הבוקר, ולפי הביאור הלכה, כי הוא מסמיך. זה הדרך הכי טובה.
ולמה זה לא נקרא נטילה שנייה? כי הרי בלילה הוא כבר נעשה רוח, הוא כבר נעשה בריאה חדשה, זה לכאורה, זה נטילה שנייה בבוקר. זה המציאות, זה נטילה שנייה.
יפה, זה סתם קושיה. זה סתם קושיה, בלי קשר לפעמיים בבוקר. זה סתם קושיה. אמרתי מההתחלה כבר שזה קושיה. אני לא יודע איך מסתדרים פה בצורה מסודרת עם הרשב"א של בריאה חדשה פעמיים. זה סתם קושיה. אבל איך שלא יהיה, זה כתוב בשערי תשובה שככה לעשות. אז יש לך קושיה, בסדר, אבל זה ככה כתוב לעשות. אז ככה יעשה.
שער כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, מה דעת הרב בנוגע להבדלה בחמר מדינה, מה הגדר המצוי או לא מצוי הזה? זאת אומרת, עכשיו בן אדם בשתיים בלילה, למרות שראיתי שהרב הקל בזה כדת אור לציון בהליכות שבת, אבל דוגמה אז או בקידוש יום, האם גדר מצוי זה שאין בכל העיר, אבל אף על פי שכרגע בארץ ישראל אין תגל, כמו שאומר עובדיה, אבל כמו שאמרו עוד אחרונים, אבל האם הוא יכול לקדש על שחרמו שיהיה אסור לו? עדיין בגלל...
אם אנחנו מדברים על קידוש הלילה או על קידוש הבוקר, אז מצוי זה מה שמצוי בעיר, והיום ברוך השם בכל מקום בעולם מצוי יין ומיץ ענבים, אז ממילא זה לא נקרא חמר מדינה, הבירה שאתה רוצה לקדש עליה. למה?
אז כמה הכריחו אותי אז לטורח בשביל זה?
זה מה שמבואר בסימן רשעין בית צפתת. אבל אם אתה מדבר על הבדלה, שם זה הרבה יותר טוב. כי בהבדלה אנחנו סומכים על הרמב״ם, שלדעת הרמב״ם, כל דבר שהוא משקה ששותים אותו במדינה בצורה טובה ונרחבת, כמו למשל בירה, זה נקרא חמר מדינה, אפילו שיין מצוי. אז ממילא, אם אדם בא, כמו שאתה אומר, בלילה ורוצה לעשות הבדלה ואין לו יין, אף הפי של השכן יש יין, בוודאי שהוא יכול להבדיל על החמר מדינה, שזה הבירה שיש לו, מכיוון שפה, השולחן ערוך השמיט ברשת דגבב סעיף ב' את התנאי הזה של לא מצוי יין בעיר.
אבל לכאורה אי אפשר לומר שהוא הלך עם גם הרב יצחק, ראינו שהוא בלקוטי ספר, הוא דחה את האור לציון הזה, גם לכאורה הוא לא, מרן הלך לפי דברי הטור, גם הטור השמיט את דבריו, את המצוי בטור. והוא, לכאורה זה לא, אי אפשר לומר שזה ב... שהוא כן דעת מרן גם ככה, שאף על פי כן שהוא כן, גם בהבדלה צריך מצוי.
אפשר לומר ככה, אבל מכיוון שידוע שדעת מרן השולחן ערוך ללכת כדעת הרמב״ם, בניגוד לטור שהוא לא הולך כדעת הרמב״ם בכל דבר, שולחן ערוך הולך כדעת הרמב״ם, אז למה לומר שפה הוא הלך לא כהרמב״ם?
כרוב הראשונים, רוב הראשונים יש...
אבל הבית יוסף בעצמו כותב, בחוש משפט בסימן חפי, שבגללותינו נהגו לפסוק כהרמב״ם זולתי במקצת מקומות. אז למה להגיד שהוא פסק לא כהרמב״ם, כשהוא כן העתיק את הדין של הרמב״ם? א', ב', יש לנו את הרמה, שהרמה כותב שאם החמר מדינה יותר חביב עליו מהיין, וזה מצוי הרבה במוצאי שבת, אז אפשר לחתכינה להבדיל על החמר מדינה. אז לכן, בצירוף שני הדברים הללו, אם אדם בא בהבדלה, ולא יכול בקלות להשיג יין ומיץ ענבים מהשכן, ויש לו בירה, לחתכינה יכול להבדיל עם ברכה גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז.
הבנתי, רק עוד שנייה חזרה לעניין של הקידוש של יום, שהרב אמר שזה כמו כתוב ברשע אין ב', אבל מה כוון יותר לאמנו? דוגמה, כמה הוא צריך ללכת, דוגמה, לשכונה אחרת, צריך לחפש...
באמנו, אמרתי והסברתי בצורה ברורה, אין לנו דין של חמר מדינה בקידוש.
אין בקידוש רבה, כן, עד לאן אבל הוא צריך ללכת לתרוח? הוא לא...
יש היום בכל, אין מציאות כזאת שאין... לשכנים מיץ ענבים או יין, אין מציאות כזאת. זה טרחה קלה, נורמלית, שאם הוא צריך חלב, הוא הולך לשכנים וכדומה, זה ודאי לא נקרא בגדר לא מצוי. יותר מזה הפוסקים כותבים, שגם אם צריך לתרוח יותר מזה, זה נקרא בגדר יין מצוי, וזמן לזה לא חמר מדינה. אף על פי שבקידוש הבוקר קצת יותר מכילים, כמו שהמשנה ברורה שמביא ברשעין בית צפתת, אבל לבני ספרד יותר קשה להקל בזה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום לכם הרב. קודם כל רוצים להגיד תודה רבה לרב על התוכנית ועל המענה בבית תורה. גם על המענה של שמרת הלשון, ממש נהניתי משם. רציתי לשאול את הרב, לגבי להתמיד בדרך אגב, מה שמרו כותב, שהוא רוצה להתמיד בדרך אגב. האם ההתר הזה גם כשזה נמצא על הפלטה?
לדעת המשנה ברורה בסימן שינותחי צעיביו, כל התמנה שהיא בדרך אגב מותרת. פירוש, אם אני רוצה לשים חלה על הסיר של החמין בשבת, ולשים על זה מגבת, זה לא נקרא התמנה בדרך אגב. מדוע? מכיוון שאני שם את החלה במטרה לשים את הסמיכה. אפילו שכבר היה פה סמיכה על הסיר, אבל אתה הוצאת את הסמיכה, שמת את החלה, ועל זה החזרת את הסמיכה, זה לא התמנה בדרך אגב. אבל אם הוצאתי את הסמיכה כדי לקחת דבר מה מהסיר של החמין, או שהסמיכה נפלה, ואני רוצה כעת להחזיר אותה, ולפני שאני מחזיר את הסמיכה, במטרה לחסות את החמין, שזה היה מחוסה כבר לפני שבת, שזה מותר להחזיר את התמנה, כמובן ברשנו זין סעיף ד', אני רוצה כעת לשים שם את החלה לפני שאני מחזיר, זה נקרא התמנה בדרך אגב, ולדעת המשנה ברורה בדעת השולחן ערוך, בסימן שינותחי ציבה וסיף קטנון א', הרי שהדבר הזה מותר. זה לא משנה אם אתה מטמין את זה על הפלטה, או אתה מטמין את זה מחוץ לפלטה. נכון, ש... נכון שברבן יונה משמע שרק שמירת חום ולא הוספת חום, אבל זה הכל בדבר לך, ששם באמת ההתמנה יש לה השפעה אילאית. אבל בחלה וכדומה, שההשפעה היא לא כזו חזקה, כי גם קר אפשר לאכול את זה, אז אין הבדל.
אפילו שזה נקרא כאילו מתמיד בדבר מוסיף אבל, כאילו יכול להיות שמשם הוא הדבר כשזה לא עומד על האש, אבל אחרי שזה עומד על האש...
אין הבדל, בגדרים של התמנה, בגדרי התמנה, אין הבדל מוסיף אבל או לא מוסיף אבל. מה שמוגדר כהתמנה, בשניהם אסור. מה שלא מוגדר כהתמנה, בשניהם מותר.
אז כאילו, איך הציור היה של המשם הוא השוא דבר שזה הקדירה עומד על האש? כאילו, מראה לסדר שזה אסור, בלי מראה בן חבי, בלי היתר של מראה בן חבי. השולחן ערוך שמה שהגדרה תחתונה תמונה בבגדים. כאילו, איך אפשר להעמיס שם שזה מדובר על האש? מה זה אסור?
מי אמר שמדובר על האש?
לא, כי הרומה שמותר גם בפלטה.
אמרתי אין הבדל, אמרתי אין הבדל, כי אם בגדרי התמנה שלא מוסיף אבל, זה לא נקרא התמנה, אז גם בגדרי התמנה של מוסיף אבל זה מותר. זה א', ב', ב', בשולחן ערוך מפורש להדיה בסימן שינות חצי ו', שהגדרה התחתונה רותחת, והיא יכולה לחמם את הגדרה העליונה, אפילו שהיא לא על האש.
כן,
אבל
מה
דין
זה יהיה על האש? להכניס...
מה זה משנה? אבל מה זה משנה? אם הגדרה התחתונה מוסיפה חום לעליונה, מה אכפת לי איפה נמצאת? זה מוסיף אבל. אני לא, מדבר כן. לשיטתך. אני סבור בכלל שלא צריך להגיע לחילוקים האלה. וגם לשיטתך,
זה כבר
כתוב כאן בשולחן ערוך שזה מוסיף אבל התחתונה לעליונה.
נכון, אבל כאילו כשזה לא על האש, זה אמרנו שזה כבר
שמוחה, אבל אין הבדל, אני מסביר שבגדרי התמנה אין הבדל אם זה מוסיף או לא מוסיף. אם זה מוגדר כהתמנה, שניהם אסור, אם לא מוגדר שתיהם מותר, בפרט שפה זה כן מוסיף אבל, כי זה מתחמם מהגדרה התחתונה. טוב.
טוב, תודה גמור.
שלום למאזין הבא.
אליהו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול, כשאני שם מעלונים בהרבה מקומות לזכות המשפחה, אני מכוון לכל הנפטרים, לנשמת, אני צריך לכתוב את זה בעלונים, או זה מספיק לחשוב זה משפיע על כל הנפטרים, או כאילו... אני כותב, גם לישון זה יכול לשם שמיים, שכל גם שכאילו... לכוון לכל הנפטרים. לא, השאלה הייתה, אני שם אבן שלא יעוף הרוח, בשבת, כן? השאלה... אם צריך לייחד את זה מיום שישי, זה פעם בשנה לייחד את האבן, או ביום שישי, כל יום שישי לייחד את זה את האבן, שלא יהיה של מוקצה.
ברגע שאתה לוקח את האבן פעם אחת, ומייחד אותה ללא הגבלת זמן, שזה מה שיתפוס את העלונים, שוב פעם, אתה מייחד אותה ללא הגבלת זמן, שזה מה שיתפוס את העלונים, זה נקרא איחוד לעולם.
כאילו פעם עשר שנים.
ואתה לא צריך כל שבת לייחד מחדש, אלא אם כן, אתה מחליט להחליף אבן. אבל אם לא החלפת אבן, ומראש החלטת ורצית ואמרת בפה, עדיף לך תחילה, שהאבן הזאת היא ללא הגבלת זמן, היא זו שתתפוס לי את העלונים, אז האבן הזאת פקע ממנה שם של מוקצה, כבר בסיבן שין ח' סעיף ח' ב'.
עכשיו אני מתכוון לכל הנפטרים להצלחה לכל המחייסה לכתוב את זה, או זה מספיק
לא צריך, מספיק שאתה עושה את זה עבורם, זה מספיק. אם אתה יודע שיש אנשים שיגידו בפה זה משהו אחר, ולא נראה לי שזה המציאות, אז מספיק שאתה מוכן.
שלום, שלום,
ברוך תהיה. שלום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. המשקיעים, על מחיה הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר, ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939, בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
שלום, אני נון, בן 17, מנתניה, לומד בישיבת מגדלור. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה. איך שאני? עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת. עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבת המגדלור, 072-213-2777.
המסורת שלנו, גפילטר ווייט פיש, אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת, צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן
גורמה. התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלצ'ולר שחם פנסיה נבחרת. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
שלום עליכם כולם, כאן מוישה, אני פה בגלל אשתי, היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונקי חדש של קשת הפקות עם כל ההופעות, ההצגות, ההרצאות של כל הרבונים שליטה, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם מחשמה, עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן 64 ג'יגה, המחיה, וזה רק ב-150 שקלים, ל-100 הראשונים שהתקשרו, 1-700-55-98-98, 1-700-55
95-98-98. מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בקשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים לענות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? אושר בכבוד, בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, מאפשרת לכם לענות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים מגילאי 6 ועד 14, עם מגוון מסלולי השקעה בהתאמה אישית תוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, 02-620-1071. 02-620-1071. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא. מאזין? אנחנו מנסים פעם אחרונה. שלום למאזין.
הלו.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול, לגבי טיבול סלטים בשבת, האם שאני סוחט את הלימון, אם אין בעיה של סוחט, בעיה של בורר לבור את הגרעינים אחרי זה, ובעיה שכובש שמן ומלח.
אז לגבי כן, נתחיל מהחלק הראשון. לגבי החלק הראשון שאתה סוחט לימון על גבי סלט, זה מותר לכתחילה, מכיוון שכל הדין של סחיטה שאסורה, גם לדעת המשנה ברורה ובן איש חי שאוסרים לסחוט לימון, לא כי החזון עובדיה עבור לציון שמתירים, לא ניכנס בעריכות כעת, אבל אם אתה סוחט את זה על גבי אוכל, וזה בא להתאים את האוכל, אז זה מותר לכתחילה, כמובן בסימן שנחת סעיף ד' ובבירור הלכה בסימן שנחת סעיף ו'. זה לגבי החלק של סוחט. לגבי החלק של בורר, שכשסחטת את הלימון נפלו גרעינים בתוך הסלט, אסור לך להוציא את הגרעינים לבד, מכיוון שזה בורר פסולת בתוך אוכל. גרעינים זה דבר שהוא לא נאכל עם הסלט ביחד, כדי שלא נתיר את זה כמו שינוי תציף יוד, ולכן אתה צריך להקפיד להוציא את הגרעין עם קצת סלט לצלחת אחרת, ואחר כך אתה יכול להחזיר את הסלט לצלחת הראשונה, כי בורר אוכל מתוך פסולת, שזה הסלט מהגרעינים, מותר.
בורר... אבל אני לא אוכל את זה מיד.
מה?
אני לא אוכל את, את הסלט מיד.
אתה לא אוכל את הסלט מיד אחרי שאתה סוחט את הלימון? זה מה שאתה מתכוון?
כן, כי אני... אחרי שאני סוחט את, את הלימון, ואני אחרי זה לוקח את הגרעינים ביחד עם הסלט,
כן.
ואחרי זה מוציא, ואחרי זה מעביר בחזרה את הסלט לצלחת אחרת, אני לא אוכל את ה... באותה שנייה.
לא צריך באותה שנייה, אתה אוכל את זה תוך שעה?
ואם אני זורק את זה?
אם אתה זורק את זה, בסדר גמור, אבל למה לזרוק? בל תשחית. אין חיוב להחזיר, אין חובה להחזיר את הסלט שנמצא עם הגרעינים לתוך הסלט. זה רק פשוט שלא יהיה בל תשחית. אבל אם אתה רוצה להחזיר, הרי שמותר לך, בתנאי שתאכל את זה לאלתר, תוך חצי שעה, שעה, לא יותר.
היי, לסעודה עצמה, הבנתי. לגבי כובש?
רק שתי אחת. שזה דעת המשנה ברורה בסימן שינותי צ'יף דלת, בביאור הלכה וגם בסעיף קטן נונהי וסמך א', חזוניש באמת חולק על היתר הזה להוציא גרעין עם קצת סלט, כי הוא אומר, מה עוזרת שהוצאת את הגרעין עם הסלט? הרי סוף סוף הסלט נהיה מתוקן, הוא בלי גרעינים. וגם גרז, גם גרז מאוד מחמיר בדבר הזה. מי שרוצה להחמיר את שיטתם, וטוב להחמיר, אז לא יוציא רק קצת סלט עם הגרעין, אלא יוציא את הגרעין עם כל הסלט הסובב אותו מסביב, וגם קצת מתחת, ואז בכלל הוא לא נגע בנקודת התערובת, כמבואר בסעיף קטן סמך א' במשנה ברורה.
לצאת לפי שתי הדעות?
אם רוצים להחמיר את כל השיטות, כן.
אז תלוציא את כל ה... אפילו לא רק מה שנוגע עם הגרעינים. ואם אני רוצה הלכה למעשה לדעת מה, אני, מה, מה חייב, מה אסור, לא להחמיר.
אמרתי, מעיקר הדין מותר לך להוציא את הגרעינים קצת סלט. זה מעיקר הדין.
הבנתי.
אם אתה רוצה להחמיר, אז תוציא לא רק עם קצת סלט, אלא עם כל מה שסובב את הגרעין. כאילו עם כף, מה שנקרא.
הבנתי, בסדר. וכובש?
לגבי החלק השלישי של כובש, כובש נאמר בעיקרון כשאתה שם מלח, ולא כשאתה שם לימון. אם אתה שם מלח בתוך סלט, אז אתה צריך להקפיד לשים מיד שמן, שזה מבטל את כוח הכבישה של המלח. אבל על לימון לבד אין איסור.
ואם אני אוכל את זה מיד לאלתר,
אז אין בעיה שכובש? את מה תוכל מיד לאלתר?
אם אני עושה סלט שאני שם בו רק מלח, בלי לימון, אז אני לא שמתי שמן, אני חייב לאכול את זה מיד, כי זה כובש, זה אפילו שנייה אחת אסור.
ברגע שזה לא חתיכה חתיכה, אלא הרבה חתיכות ביחד כמו סלט, חייב לשים שמן, כדי שזה לא ייראה ככובש.
לא, שיהיה, תראה. הבנתי. תודה רבה על התוכניות, מאוד נהנה.
תודה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב לכבוד מורנו ורבנו.
שלום וברכה.
שלום מרדכי, הרב.
שלום רבי מרדכי.
שלום כבוד לרב, אנחנו מודים לרב גם על התוכנית וגם על הספרים. רציתי לשאול את הרב שאלה בהלכות ברכות. מצוי כשיש בני בית מרובים ונוטלים ידיים לסעודה, אז בין הברכה לטעימה כל אחד שם לעצמו סלטים בצלחת, או מוזג פתיר, האם זה ראוי לעשות ככה, או לא לעשות ככה?
מחילה, לא שמעתי, מתי מוזגים את הסלטים?
בין הברכה לטעימה, הם, עד שבא לבית יברך המוציא, הם את הסלטים בצלחת, ושמים שתייה בקוס.
כן, אז יש הבדל מתי שמים את הסלטים ואת השתייה. אם עושים את זה בין הנטילה להמוציא, זאת אומרת, אלו שנטלו ידיים ראשונים, יושבים בשולחן, מחכים שבא לבית, יבוא, שכולם מסובים, יסיימו לטול ידיים ולבוא, אז הם יושבים בשולחן עכשיו ממתינים, אז מותר להם למזוק שתייה, מכיוון שזה, מכיוון שהם בלאו הכי ממתינים להגעת בעל הבית, והם לא מדברים אלא רק מוזגים, אז בכזה מצב, ובא בסימן קוף סמך וב, שאין בזה איסור, כיוון שהוא לא עושה פעולה שמסיחה את הדעת. יש פעולות שמסיחות את הדעת, פעולות שצריך דיוק, כמו שהשאר הציון שם באות א' כותב. למזוק סלטים ושתייה זה לא פעולות שצריכות דיוק, אז אין בזה איסור. למה? כי בלאו הכי ממתינים. אבל אם הם לא היו צריכים להמתין ומוזגים לפני ברכת המוציא, זה היה אסור, כיוון שזה התעסקות שלא לצורך. אבל כיוון שהם פה בלאו הכי ממתינים, מותר. אבל אחרי שבא לבית בירך המוציא לחם מן הארץ, והלחם, החלה, עוד לא הגיע לכל המסובים, לפעמים לוקח גם חצי דקה, אז זה שיושב בסוף, אומר בינתיים אני מזוג סלטים ושתייה, זה אסור. למה? כי פה אתה עושה מעשה בין הברכה ששמעת, זה כאילו ברכת, לבין האכילה. מעשה בין הברכה לאכילה, הוא נחשב הפסק לכתחילה, בדיעבד לא, אבל לכתחילה כן.
תודה לרב, רק כשמאזינים שואלים מתי חוזר חידון ההלכה לרב, שאולי יגיד הרב.
חידון ההלכה, אם לא תהיינה תקלות, בעזרת השם אני מקווה שכבר בשבוע הקרוב, דיינו לא ביום ראשון הזה, אלא ביום ראשון של אחריו, נמשיך את התוכנית כדי שנעשה בעזרת השם את הגמר עוד לפני י"ז בתמוז. נקווה שהכל ילך כשורה. זה התכנון כרגע. לא ביום ראשון הזה, אלא ביום ראשון אחריו, בעזרת השם ימשיך. אם יש שינויים, כמובן נעדכן, אבל לעת עתה זה התכנון.
רק להודיע למאזינים שהשיעור של הרב יום רביעי ממשיך בבני ברק, ברחוב עוזיאל 41, בין 10 ל-11 בלילה. ושלא תזה תקלה לידי הרב, בעזרת השם.
תודה רבה, רבי מרדכי, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב לרב.
ערב מצוין.
אבל רצינו לשאול, לגבי אדם שמדביל כלים ויש לפניו כלי זכוכית וכלי מתכות, אם יש לו עניין לברך על הכלי מתכות, להקדים את הדאורייתא, ואם יש בזה עניין, אם הוא הקדים את הזכוכית, האם שייך פה שהאינו חשוב לפתור את החשוב בדרך קררה, כמו שאינו את הרשב"א המפורסם ללכות ברכות, האם זה שייך לנידון הזה?
תראה. אם הוא יברך על הזכוכית קודם, ודאי שהוא פתר את הכלי מתכות. מדוע? כי הרי הוא כיוון. זה לא סתם נמצא לפניו. הוא כיוון בברכה הזאת לפתור גם את הכלי מתכות. אז באמת לא שייך פה את הרשב"א, כי זה כאילו הוא כיוון. אתה שואל, את מה ראשונה ראוי להדביל? את הכלי מתכות. כמו שבברכות מצאנו שלכתחילה צריך לברך על הדבר יותר חשוב. גם פה, יותר חשוב זה הכלי מתכות, כי זה דאורייתא כלפי הזכוכית דרבנן. אז לכתחילה יתחיל את ההדבלה של הכלי מתכות, ורק אחר כך לעבור לזכוכית ולא להפך.
זה נחשב שאם יש לפן הארגז, זה נחשב שהוא כיוון על הכל, כמו...
כיוון שהוא הביא את הארגז לפה להטביל, בוודאי שזה נחשב שכאילו כיוון על הכל. הוא הביא את זה לפה כדי להטביל אותו, בוודאי.
אז אדם שהביא זית, נגיד את הדוגמה זית ותרוג...
אם הוא הביא מהמקרר זיתים ותפוחים כדי לאכול אותם, הוא הביא כדי לאכול, זה כאילו כיוון פשוט. ברוך תהיה. כאן הגיעו שעה הראשונה לסיומה, נזכיחם שבית אורה לחלה מעשה, פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, גם מענה בשמירה, בהלכות שמירת הלשון ורכילות, ריבית, דיני ממונות, ייעוץ נישואים, חינוך ילדים, וגם 24 שעות ביממה על כל תחומי ההלכה, עם צוות מוצים, תלמידי חכמים חשובים, הכל בכוכבית 5047, וגם קו תוכן ענק לכל שמיעת השיעורים של העבר וההווה. פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.